פרשת תרומה מתחילה את הסיפור של בניית המשכן. השאלה הגדולה שכל אדם שקורא את התורה שואל את עצמו, זה למה התורה מאריכה כל כך הרבה ונכנסת לפרטים רבים כל כך שמתארים לנו מבנה שעם ישראל עסק בבנייתו בתקופת המדבר. זה מאוד קשה לאנשים. סיפורים על אברהם, יצחק ויעקב זה סבבה. מצוות, זה ודאי, זה מה? זה גופה של תורה, מצוות. והסיפור של המשכן הוא סיפור ארוך מאוד, שמספר לנו המון פרטים כביכול, שהיינו קוראים להם בלשון ימינו, פרטים טכניים. וזו שאלה ידועה, ולא רק שהתורה, אומרת את זה, היא גם אומרת, חוזרת על זה פעמיים. ומעניין שזה מלווה אותנו בחודש אדר. ושמעתי מבעל חידושי הרים שאדר, אדר זה מילה שמרמזת לשני מילים, שתי מילים. א' דר. א' זה הקדוש ברוך הוא שנקרא אלופו של עולם. יש כינוי כזה לקדוש ברוך הוא. דר הולך לדור בינינו. טוב, אז מה? א', דר, נשון, הולך לגור כאן. בחודש הדר קוראים על המשכן שהופך את ה... שבונים בית להשם שיגור איתנו. יכול להיות, רעיון יפה. אתה אומר יום כיפור זה כמו... פורים זה כמו יום כיפור.
פורים
כיפור, אז עכשיו כדי להסביר את זה, אני... תודה רבה. כדי להסביר את זה, אני רוצה ברשותכם להשתמש, לפני שנקרא את הפסוקים, להשתמש בשני משלים. ומהצירוף של שני המשלים, אנחנו נוכל קצת להבין מה זה מעשה המשכן. משל מספר אחד זה מפה טופוגרפית. מפה. בסדר? אהרון, אתה יודע מה זה מפה טופוגרפית? אוקיי. אז מפה זה דבר נפלא להסביר את הדבר הבא. בעצם יש לנו שטח גדול מאוד, שטח שמתפרס על פני קילומטרים. ולוקחים לי את כל השטח הגדול הזה ומכניסים לי אותו לתוך ריבוע קטן שעומד על השולחן, כזה קטן מול עיניי. ואני יודע שבעצם כל מה שקיים, אם זו מפה מעודכנת, הרי המפה בעצם מצלמת לי את השטח ומסמנת אותו בכל מיני סימונים מוסכמים. ואני יודע שבעצם כל מה שיש בשטח יש במפה. כל מה שיש במפה יש בשטח. זה. מה המפה נותנת לי? שמה אני צריך את המפה? המפה, כשאני לא יודע אם יצא, אני לא יודע מי כאן חוויה של להתברבר בניווט. זה אחד הדברים הכי, 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 הכי מתסכלים. אתה הולך, ואתה לא יודע מה מימינך, מה משמאלך, מה יש אחרי, והכל מי... אתה פשוט לא יודע איפה אתה נמצא, אתה משתגע מזה, כן? זה חוויה מאוד קשה, זה ממש מצוקה. וזה גם יכול להיות, גם אם אתה לא איש של שטח, גם היום יש לנו Waze, אנחנו קצת מקולקלים, אבל גם אדם שנוסע לעיר, והוא פתאום לא מבין, כל הזמן הוא חוזר לאותו נקודה, והוא חשב, אמרו לו ימין, השמאל, הוא לא יודע מה הרחובות. אם היה לך מפה, אם מישהו עשה, אז אני מבין, אני נמצא פה, ופה עוד 2 קילומטר יש את זה. המפה נותנת לך את התמונה, ואתה מבין איפה אתה נמצא, אתה מבין מה קורה, אתה מבין את המשמעות של הדרך הזאת, היא מובילה לשני דרכים, שתי דרכים, והן מובילות למעיין הזה שם ולזה. הכל ברור. זאת אומרת, המפה נותנת לנו בעצם את התמונה הכללית, ונותנת לנו את הבהירות ואת האמת על המקום שבו אני נמצא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לחיים. תודה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, שתפסיקו להתייחס אל העולם בצורה חולית. אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא? אז זה אומר שהעולם הוא בריאה של השם. זאת אומרת שכל דבר בעולם יש לו שורש רוחני. ובעצם, שימו להם טוב, יש כביכול, אני עדיין ממשיך עם המשל של המפה, במפה אתה יכול לראות נקודה כחולה. מה זה בשטח? מעיין כלשהו. במפה אתה רואה ציור של עיגולי גובה. בשטח זה הר, נכון? זאת אומרת ש כל יש דבר שנמצא בקטן במפה, והדבר הזה הוא בשטח, הוא משהו ממשי גדול. זה בדיוק מפה. אז צריך להבין שגם לבריאה הגדולה יש לפני השם איזושהי מפה. המפה מספרת מה יש בעולם. נעזוב שנייה אחת את המשל הזה, זה היה משל אחד. המשל השני זה ציור אומנותי של צייר גדול. כאשר אתה, אני יודע שאתם לא הולכים למוזיאונים, אתם לא הולכים לתערוכות ציורים, אבל אנחנו מבינים מה זה ציור אמיתי של צייר. ציור אמיתי של צייר גדול זה בעצם המון פרטים שבהם הצייר רצה לספר איזשהו סיפור. מי שמבין באמנות יכול ממש לתאר בעריכות מה שעומד מאחורי הציור. זה ציור. והציור הזה בנוי, אם זה ציור רבגוני, ססגוני, מרהיב באופיו, הוא בנוי מצורות שונות, מצבעים שונים, ויוצר לך סיפור דרך היצירת אמנות. עכשיו, תחברו את שני המשלים ביחד. כלומר, תחשבו עכשיו, אני אסביר לכם מה זאת אומרת לחבר את שני המשלים. תחברו, אומרים, המשכן שאנחנו בונים אותו, המשכן הזה, הוא בעצם מודל, המשכן הזה זה מודל, שיש בו את שני המשלים כפשוטו. המשכן הוא יצירת אומנות. מי האומן? שלושה אומנים. הקדוש ברוך הוא, משה ובצלאל. שלושה אומנים יצרו את את הציור הזה ששמו המשכן. המשכן הוא ציור לגמרי. יש בו חומרים, זה ציור, זה לא ציור, יותר, זה כמו פסל. זה דגם. יש במשכן צבעים שונים, חומרים שונים, מתכות, עצים, בדים, בדים שמופקים עם בעלי חיים כאלה ואחרים, הצבעים מופקים עם בעלי חיים. יש שם, זה יצירת אמנות. יש שם, אם תרצו, גם זאת יצירה שמשלבת גם את הדומם, כמו אדני הכסף. אדני הכסף זה הרגליים, הנעליים. גם צומח, הקרשים הם צומח. גם בעלי חיים, שזה בעצם, מה? כן, יש ביטויים מאוד אנושיים, אבל גם החומרים עצמם. יש לך שם בעלי חיים, שמזה מפיקים את את התכלת ואת הארגמן, מפיקים את זה מחילזון. ואת האורות של הכבשים, העילים זה כבשים, את היריות של העיזים. ויש לך גם היריות המשכן, שהן החלק העיקרי, הן היו ארוגות, ובהריגה היו עושים כרובים. לא כרובים של לא הכרובים שעל הארון, מזהב. אני מדבר אתכם על היריות שהיו שם כרובים. שש, מה זה שש? זה פשטן לבן. מושזר, שזור עם חוטי צמר של תכלת וארגמן ותולעת שני. כלומר, גוון של תכלת אדום וסוג אחר של אדום. קרובים, מעשה חושב תעשה אותם. קרובים זה מלאכים. צורות של מלאכים. יש שם גם דומם, גם צומח, גם חי, וגם מלאכים. וצבעים שונים ומרעיבים, ולא, דרך אם נקרא איזה יצירת אמנות בצורה, יותר מעמיקה, אולי מספיק. אז המשכן מה זה? המשכן שווה יצירת אמנות. זה בעלי חיים שמשולבים שם. מלאכים. שואל פה בני אדם? בני אדם זה אנחנו. מה? כהנים, כן. הם בני אדם? המלאכים, יש מלאכים שדומים לאנשים. המלאכים, כן. יצירת אמנות, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אז יצירת אמנות. אבל מה מספרים לנו? וככה כתוב בכל הספרים הקדושים. שכל המשכן הוא מפה הטופוגרפית של כל הבריאה כולה. תסתכלו מדרשים, למשל, תסתכלו בתנחומה. היריעות זה שמיים, והקרשים זה, אני לא זוכר את כל הדימויים שם. יש איזשהו, זה בעצם מקביל לבריאה. גם מבחינת הכלים למשל, אנחנו יודעים שהארון זה כוח התורה שיש בבריאה. השולחן שעליו הלחם זה הכוח החומרי של הכלכלה בעולם. המנורה זה החוכמות של העולם. יש שם יסודות שונים, כן? הכיור זה דבר מרכזי שהוא מבטא את הים שיש בעולם, את היסוד של המים שיש בעולם. בעצם המשכן בנוי כדמות העולם. זה פשוט מפה טופוגרפית של העולם. ומה זה משנה מפה טופוגרפית? למה נתלהבתי מהמשל של מפה טופוגרפית? כשאתה נמצא בתוך העולם, אתה נמצא בתוך השטח, בשטח אני מבורבר. לא יודע איפה אני נמצא. אתה בא למשכן ואתה מבין, יש לעולם דמות. הנה, ריכזו לי פה. כאילו מישהו בא ואמר, אני יודע שאתה לא יכול להסתכל על כל השטח. אתה יכול להסתכל על עשרות קילומטרים ולהבין? לא. אז לכן אני מרכיז לך, ממרכז לך את כל עשרות הקילומטרים למשכן, ואז אתה אומר, עכשיו אני מבין את כל הכוחות שיש בעולם, הכל מסודר, הכל נראה מפה. בעצם זה כמו להסתכל על העולם עם מטוס. כשאתה מסתכל על העולם עם מטוס, אתה רואה את העולם כמו מפה. נכון? אני זוכר שחוויה חביבה שהייתה לי, שעליתי פעם למצפה שלגים, מצפש בלשון, ופתאום ראיתי את סוריה, כמו תצלום אוויר, ממש כמו שמסתכלים על טצה, לא מסתכל על סוריה, ממרום ה-2,000 מטרים. אז הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם כמו במפה, אז עכשיו הוא מספר לך את סיפור העולם דרך המשכן. שלבו את זה ביחד, זה גם יצירת אומנות, וזה גם המפה של העולם. אז מה יוצא? שהעולם הוא יצירת אומנות. עכשיו תראו משהו יפה. יש שני פרויקטים גדולים במקרא. פעמיים במקרא מישהו או מישהוים תפסו את עצמם והתחילו לבנות משהו מההתחלה ועד הסוף. מה עם שני הפעמים האלה? פעם אחת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. פעם שנייה עם ישראל בורא את את מה הוא בורא? את המשכן. אבל מה זה המשכן? מה זה המשכן אבל? זה המפה של העולם. זאת אומרת, הוא בעצם גם סוג של בורא את העולם. נכון? אני מפנה אתכם למאמר של חז"ל, מסכת כתובות, גדולים מעשי צדיקים, יותר מעשי שמיים וארץ. מה זה מעשי שמיים וארץ? זה הבריאה. מה זה מעשי צדיקים? מקדש השם, כוננו ידיך. זה המקדש, ככה כתוב בגמרא מסכת כתובות. כתובות? דף ה' בערך, משהו כזה. זאת אומרת, השם ברא את העולם, ואחר כך באו הצדיקים, מי זה הצדיקים? כנסת ישראל, אנחנו צדיקים, ואנחנו בעצם כאילו, גם כן בראנו את העולם, המשכנו אותו, לא, כמו שנראה. כמו שהעולם נברא בשישה ימים, ומה קורה ביום השביעי? מה יש ביום השביעי? שבת. ככה גם המשכן. יש לנו כאן מצוות המשכן, היא מתפרסת על פני 2.5 פרשות. הכל זה דיבור אלוקי אחד ארוך, ואיך מסתיים הסיפור של המשכן, הפרשה האחרונה, זה מתחיל לפרק כ"ו, פרק כ"ה אצלנו, ומסתיים בפרק ל"א, פסוק י"ב, זה הפרשייה האחרונה. ויאמר השם למשה לאמור, תדבר על בני ישראל לאמור, חשבתותיי תשמורו. מצוות השבת מופיעה בסוף המשכן. ומה למדו מכאן? למדו מכאן שאת המשכן בונים בשישה ימים, ובשבת לא בונים את המשכן. זה הפירוש ההלכתי. אבל מה הרעיון הרוחני שעומד מאחורי הפירוש ההלכתי? שאת המשכן בונים בשישה ימי המעשה, ובשבת המשכן אמור לעמוד. יש לנו זהות גדולה בין השבת לבין המקדש הבנוי. את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. פותחים את השבת בשיר לך דודי לקראת קלה, ומה מדובר שם? מדבר שם איזה שיר שהוא כל כולו כיסופים לבניין המקדש. מקדש מלך עיר מלוכה. מצד שני זה שיר כיסופים על השבת. זאת אומרת שיש לנו כאן איזושהי הקבלה מאוד גדולה בין מעשה, אותו, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שבורא את העולם, ועם ישראל שבונה את המקדש. מה בעצם הרעיון? הרעיון הוא שהמקדש בא לחנך אותנו. המקדש מחנך אותנו, מספר לנו, המקדש מגלה לנו שהעולם הוא יצירת אומנות. כלומר, אין שום דבר בעולם טכני. אלא כל דבר בעולם הוא בעצם כמו ציור. כשהצייר מראה לך ציור, אז אתה יודע שכל פרט בציור הוא בעצם רעיון שהאומן מביע. המשכן אומר לנו שכל המשכן הוא כדמות העולם, המשכן הוא יצירת אומנות. המשכן מביע לנו את האמת הזאת. כל פרט בעולם יש לו שורש רוחני. והדבר הזה הוא קשור למתן תורה שקרה רק עכשיו. כי מה זה בעצם מתן תורה? התורה, מה היא התורה? התורה היא המוח של הבריאה. היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ורואה את העולם. כלומר, התורה זה הסוד של העולם. כל עוד התורה לא ניתנה לעולם, אז העולם, לא הבנו את העולם. עכשיו שירדה התורה לתוך העולם, אז פתאום העולם מקבל את המשמעות שלו. המשכן בא ואומר, התורה הזאת לא נשארת רק אי שם, אלא בעצם ברגע שניתנה תורה, אז פתאום כל המציאות נהייתה בעלת משמעות. כל פרט בעולם. אני יודע שזה שיעור קצת מופשט, אני רוצה להסביר עוד איזה משפט אחד. מה ההבדל בין הכפירה לבין האמונה? מה ההבדל בין אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא לבין אדם שאומר אני אתאיסט ואני מאמין ביקום אקראי. יקום אקראי. ההבדל הוא שהמאמין מתייחס אל העולם כיצירת אומנות. הוא מבין שכל דבר יש בו איזשהו רצון אלוקי שרוצה אותו. ואם השם רוצה אותו, סימן שהוא לכתחילאי, סימן שהוא אומר לי משהו. אם השם רוצה אותו, אז זה אומר ש... אם השם רוצה אותו, אז זה אומר שהוא מלא עומק. העולם הוא יצירה שמספרת סיפור. זה איש האמונה. איש הכפירה אומר. העולם זה היווצרות אקראית של דברים. והדבר היחידי שיש זה איזשהו כוח הישרדות, שאין לי מושג למה הוא קיים. אם זה כל כך אקראי, אז למה יש כוח הישרדות? אבל מה בעצם ההסבר של היווצרות היקום? שכל פריט ביקום רוצה לחיות. ולכן יש מלחמת המינים, ויש, ונוצרים דברים, ויש... אבל לא יודע מי הכניס להם את הרצון לחיות ליצורים. אבל העיקר, העולם הוא יצור אקראי. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו אומרים שהשם ברא את העולם. כשאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו יותר מה שאנחנו אומרים משהו על מאיפה בא העולם, אנחנו אומרים, מספרים משהו על העולם. מבחינתנו העולם מלא ברזים, מלא בסודות. זאת אומרת, איש האמונה ניגש אל העולם כמו שניגשים לציור. הוא אומר לעצמו, וואו, מה העולם אומר לי? עכשיו אני רוצה להסביר למה התורה מעריכה בתיאור המשכן. כדי להסביר את זה, דיברתי מקודם שיש שלושה אומנים, במרכאות, אני לא יכול להגיד את זה כי זה, אפשר להשוות את הקדוש ברוך הוא למשה. אני רוצה להגיד, יש את הקדוש ברוך הוא, יש שני אומנים. אומן אחד זה משה, והאומן השני זה בצלאל. נשאל את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא כל כך מתלהב על בצלאל? פרשת כי תישא בסוף הציווי על המשכן, נראה, קראתי בשם בצלאל, בן אורי, בן חור, למטה יהודה, והמלא אותו רוח אלוקים. הרי בסך הכל בצלאל צריך להיות נגר מובחר. אני אישית לא יכול בצלאל. אבל אני מכיר המון אנשים, זאת אומרת, אני בזה אני זה שדי בודד. אני מניח שכולכם, רובכם, מאוד אוהבים לעסוק בעץ. לפחות אני יודע בוודאות על שניים מפה. ושלושה, שניים וחצי, שלושה. בעצם, בטח כולכם. מה הבעיה? מקבלים קרשים, מידות, מחברים, וזהו, בונים את המשכן. כשאתה צריך את בצלאל, אפשר להזמין תאילנדי. פועל פשוט. לא שאני מזלזל בתאילנדי, חס וחלילה, אבל... כן. ככינוי לאיש, אני משתמש בתאילנדי, ככינוי לזה שהוא לא צריך להבין כלום. הוא צריך פשוט לבצע פעולות בקטע הזה. מי שמסתכל ככה על המשכן, ברור שהוא שוגה. למשל, תראו מה שחז"ל אומרים. חז"ל אומרים, שלום עליכם. יש לנו כאן תצוגה רב-חילית. באת מן הים? היה לך קר בחרמון? חז"ל אומרים, יודע היה בצלאל לצרף אותיות בהם נבראו שמיים וארץ. אז זאת אומרת שלא מדובר במישהו שרק יודע לנסר עצים ולחבר אותם. הנה יש פה עוד אנשים שיודעים לעשות את זה מעולה. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בכך. האם משה רבנו היה יכול לגייס אתכם לבנות את המשכן? מה? והייתה הייתה יכול לעזור לו גם בדוק. אז קיצור, באמת, חוץ ממני, כולם יכולים לעשות את המשכן. אז באמת, מה הסיפור? יש פועל שנמצא במשכן בצורה מאוד מרכזית, והוא לוקח אותנו למקום אחר. מה שחושבים. אני מצטט פסוקים. וידבר השם של אמור, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. ואז מסתיימת פרשיית איסוף התרומות. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. מה הנקודה היא? אני מראה אותך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה למשה את תבנית המשכן. מראה לו, ראייה. ואז מופיעים הכלים. ארון, שולחן, מנורה. בסוף שלושת הכלים, ארון, שולחן ומנורה, מופיע פסוק, פרק כ"ה, פסוק מ', הוא רואה ועשה. תראה ותעשה. איך תראה ותעשה? בתבניתם, אשר אתה מורה בהר. כלומר, שוב אנחנו פוגשים, משה רבנו רואה משהו. עכשיו גם כתוב איפה הוא רואה את זה. הוא רואה את זה בהר. איזה הר? הר סיני. כי הרי מאיפה הוא, אנחנו נראה מה נראה. הוא עלה להר סיני ושם הוא ראה. אז הוא ראה, זה פעם שנייה כבר שהוא ראה. אחר כך אחרי שהביאו את הכלים, מתחילים לדבר על המבנה עצמו. המבנה שמורכב מיריעות, מבדים, מקרשים, ובסיום המבנה, בפרק כ"ו, כל פעם בסיום של חלק, כתוב, פרק כ"ו פסוק למד, והקמותה את המשכן כמשפטו אשר הוראת בהר. שוב, פעם שלישית, שמספרים לנו שמשה רואה משהו בהר. הפעם הבאה, עכשיו נגמר כל המשכן, ואומרים לחצר. אז בחצר נאמר, הכלי המרכזי של החצר זה מזבח הנחושת, פרק כ"ז, בפסוק ח' כתוב, נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר כן יעשו. כלומר, אנחנו רואים ארבע פעמים על כל שלב ושלב, התורה מסכמת, איך תעשה את זה? כמו שאתה רואה בהר, או כמו שאתה מורה, כלומר, מראים לך בהר. זאת אומרת שמשה רבנו רואה בהר דגם של בית המקדש, של המשכן. עכשיו יש לי שאלה אליכם. האם משה רבנו, אני שואל אתכם ברצינות, תהיו רציניים שנייה אחת. האם משה רבנו רואה בהר סיני דגם של המשכן? אתם יכול להיות שמישהו ממכם יהיה אדריכל בעוד 10 שנים. במקרה טוב. צדיק גוזר. יכול להיות שתהיה אדריכל. אז אדריכלים בונים דגמים. במחשב, לפעמים גם פעם היה כזה שקטע שעושים דגם שרוצים לבנות נגיד בניין של איזה ישיבה, איזה היכל, יש גם דגם אמיתי כזה. כן, כזה חמוד. אז יש כזה חוג, תמיד יש במתנסים, יש חוג לילדים, בניית טיסנים, משהו כזה, שאנשים מאוד אוהבים אותו. היית בזה? זה עזר לך לחיים? למה אתה אומר ככה? אולי זה בנה לך הרבה רגשות חיוביים. לא כל דבר שעברת בכם אתה יכול להגיד מה עזר לי, מה לא עזר לי. אני חושב שאתה צריך להגיד המון תודה למורה בכיתה א', אתה יודע מה זה, אתה לא יודע, אבל היא עשתה לך הרבה דברים. לא צריך לשכוח דברים שאתה כאילו לא עושה. בקיצור, אוהבים לבנות דגמים, כן? האם משה רבנו רואה דגם למעלה? הייתכן? אז זה אמרתי תהיו רציניים. כי יש אנשים שחושבים, כן, משה רבנו ראה דגם למעלה. אבל מה זה למעלה? מה יש בראש הר סיני? הרי משה רבנו, מה הוא לא עשה בהר סיני? הוא לא אכל. למה הוא לא אכל בהר סיני? מה, איפה הקדוש ברוך הוא לא יכול לדאוג לו איזה קורסון בבוקר, משהו, כוס קפה, לפני שמתחילים אותו תורה. הרבה יום צריך ללמוד הרבה תורה. למה הוא לא אכל? מה זאת אומרת, בואו, מה? הרי דיברנו על זה פעם. עם ישראל אוכל מצות, אחר כך הוא אוכל מן, ומתוך, וזה לחם, זה בקושי אוכל מן. ואז משה רבנו עולה ואוכל, הוא כן אוכל, מה הוא אוכל? את זיו השכינה. משה רבנו נמצא במקום של שורש החיים. שהוא חי את המציאות הרוחנית. הוא לא אוכל כי הוא לא חי עכשיו, הוא לא נמצא במדרגה של עולם העשייה, הוא בעולם האצילות. וכי שם הוא רואה דגם פיזי, מוחשי, ממשי, אז מה הוא כן רואה? הוא רואה כמו שאומן רואה, אני לא יודע, שוב, זה לא הקטע שלי צערי, אבל יש פה איזשהו מישהו שהוא אומן. אז לפני שאתה יוצר את יצירת האומנות, אתה רואה אותה, איפה אתה רואה אותה? באיזשהו, כן, באיזשהו, למשל, תראו על השבת, אחד הודיע, אנחנו אומרים, מראש מקדם נסוכה, מי? השבת. למרות שבסך הכל, בסוף מעשה הבריאה, אז אנחנו נראה את מה ש... סוף מעשה, מה שעלה במחשבה תחילה. השבת הייתה הרעיון של השם, ואז הוא ברא את העולם, ובסוף אתה רואה את השבת שעלתה בתחילה. אז בהתחלה האומן רואה את היצירה שלו לפני שהוא יוצר אותה, נכון? אבל הוא רואה אותה ראייה רוחנית. אותו דבר. משה רבנו עולה להר סיני, ושמה הוא רואה מראות רוחניים, הוא רואה מראות אלוקים. הוא לא רואה את המשכן במובן שלנו, קרשים ואורות של כבשים, מה זה לראות מראות אלוקים? אני רוצה להבין מה זאת אומרת לראות מראות אלוקים. סליחה על החוצפה לשאול, מה זה מראות אלוקים? בלשון חז"ל, מה שהוא רואה זה בית מקדש של מעלה. יש מקדש של מטה, שזה המקדש שאנחנו מצפים לבניינו, והוא התחיל במשכן, ויש מקדש של מעלה. הוא רואה מראה רוחני. בעצם מה ש... כל הזמן משה רואה משהו, כמו שאתה ראית, כמו שראית. מה שהוא ראה, הוא ראה חיזיון נבואי. עכשיו אני רוצה להבין מה זה החיזיון הנבואי שהוא ראה. אז אני אגיד לכם, יש לי תשובה מאוד ברורה. יש ספר שנקרא עץ חיים, שכתב אותו רבי חיים ויטל, מתוך הדברים שהוא שמע מהארי הקדוש. זה ספר מאוד מעניין. בספר הזה כתוב המון דברים. אבל אם אתה מסתכל טוב על הספר הזה, לא כתוב בו כלום. מה שיש בו זה ציור. אתם צריכים, תחשבו שאתם צריכים לכתוב ציור. יש ציור, אתה מתחיל לתאר אותו. עכשיו, יכול להיות שהציור הוא ציור חי, דינמי, קוראים בו גם תהליכים, אבל אתה מצייר אותו. ואז אתה מתחיל לתאר. אני רואה עיגול וקו, ואני רואה שמתוך העיגול והקו זה ציור חי, יוצאים ספירות, ואני רואה שמהספירות יוצאים פרצופים, ואני רואה שנכנסים כל מיני אורות רוחניים, ואני רואה שמות של מלאכים. עכשיו, מה זה רואה? רואה זה מבין, רואה זה חש, זה חיזיון. זה הכוונה שמשה רבנו רואה את מראה המשכן. הוא בעצם רואה, ושימו לב טוב, הרי הקדוש ברוך הוא אומר, אם תבנו לי כזה בית ועשו לי משכן, אז ושכנתי איפה? בתוכם. וכל הספרים הקדושים, למרות שאין בזה מקור בחז"ל, ידוע לנו. כל הספרים הקדושים אומרים, לא נאמר ושכנתי בתוכו, במשכן עצמו, כי זה לא הסיפור, המודל הזה, אלא ושכנתי בתוכם, בתוכם הכוונה, בתוך הבריאה, בתוך החיים, בתוך העם, בתוך האדם. כלומר, על ידי, בעצם המשכן הזה, הוא יחשוף ויגלה איך אני חי בתוך הבריאה. כי המשכן הזה, כמו שאמרנו, הוא מפה של העולם. כי המפה של העולם, כי העולם הוא יצירת אמנות. אז עכשיו, מה משה רבנו רואה? הוא רואה את מה שראה הארי הקדוש. בדיוק אותו דבר. אני חושב שהארי הקדוש היה שם. זאת אומרת, זה ברור, גם חז"ל אומרים את זה. עלית למרום, שבית, שבי. חז"ל אומרים, חז"ל, ספרים קדושים, שבי, שמעון בר יוחאי. זה ספר הזוהר. הארי הקדוש, הוא בעצם, כל הסיפור שלו זה שהוא מסביר לנו בעזרת העץ חיים איך לקרוא את הזוהר. זאת אומרת, זה אותם נשמות. משה, הרבי שמעון בר יוחאי והארי הקדוש. זאת אומרת, משה ורשב"י והארי רואים איך הקדוש ברוך הוא יורד מהאין סופיות אל בריאה חומרית. מעל האצילות ועד אצילות בריאה יצירה עשייה. וזה הכוונה שמשה רואה את זה. עכשיו הוא מעתיק את ההתפשטות הזאת מהאצילות עד העשייה. הוא מעתיק את זה במודל של המשכן. המשכן בנוי מחדר פנימי שהוא, יש אור בחדר הפנימי של המקדש? אין בו אור, כי אין בו מנורה. אז מה יש שמה? חושך. החושך זה המסתורין של מעל עולם האצילות. ויש אחרי זה, יש שמה, שמה יש קרובים ונבואה וזה, וזה שזה פרוכת, שזה איזה מין סוג של פרגוד. יש מאחורי הפרגוד, ואז פתאום אחרי הפרגוד יש צמצום, ואז פתאום יש איזשהו אור, ואיזשהו התחלה של הערה, ומצד שני יש התחלה של חיים, יש שם לחם, יש שם כל מיני דברים, וכל זה נסגר בתוך יריעות מאוד מיוחדות, זה מוקפות בכל מיני דברים, זה בעצם תיאור של ההתפשטות של האור האלוקי הזה לתוך החיים, עד שיש בריאה, יש פה אלף פרטים, אבל בעצם, אני חוזר אחורה, אז זה היה משה, מה שמשה רבנו ראה זה את מה שראה הארי הקדוש. הוא ראה ספירות, פרצופים, אורות, מלאכים. הוא ראה בעצם את השורשים הרוחניים של כל בריאה ובריאה. כי מה אמרנו? מה ההבדל בין איש אמונה לאיש הכפירה? איש האמונה מסתכל על הבריאה כיצירת אומנות. הוא מבין שכל פרט בבריאה נושא בתוכו סוד. איש האמונה הוא מבין שכל דבר בעולם שלנו יש לו שורש רוחני. משה רבנו רואה את השורשים הרוחניים של הבריאה. עכשיו הוא צריך למצוא אומן. זה בצלאל. תראו מה זה בצלאל. אומר הרב קוק שבצלאל זה מילה שיש לה שבתוכה נושא את שני מילים. מהם שני הבנים שנמצאים בתוך המילה בצלאל? צל האל. אז אם בצלאל הוא בצל האל, תראו, מה זה צל? מכירים את השיר הצל שלי ואני? אתם לא מכירים. מכירים? הצל שלי ואני. היינו בשירונת, הצל שלי ואני. הצל זה לא הדבר עצמו, זה השתקפות של הדבר. כן? הצל שלי. בצלאל הוא הצל. בצלאל זה חושך. אז מי נמצא באור? יש בצלאל ויש אור אל. כן? מי הוא? משה רבנו. הוא נמצא באור ובצלאל בצל. למה? משה רבנו חייב אומן. מה זה אומן אמיתי? לא אומן, לא עכשיו אחד שיודע לחבר בעזרת מחברים שני קרשים. אלא הוא חייב מישהו שיוכל לקחת את הרעיונות הרוחניים, את הסודות שמשה ילמד אותו, כי משה נמצא במוח של הדברים, באור, והוא יוכל להמחיש את זה ולראות איך זה מתגלה למטה. זאת אומרת, לצורך העניין, מה זה אומן? מה הייחוד של אומן? שיכול לתרגם רעיון למשהו? הוא חושי. הוא יכול להמשיך איזה להמחיש איזה רעיון. צריך פה מישהו כמו בצלאל, שהוא ישמע ממשה רבנו את השיעור, שמשה רבנו מלמד בצלאל, הוא לא אומר לו, קח קרש, שייף אותו, חבר אותו, וכולי. הוא מספר לו את סוד המשכן. ואז בצלאל אומר לו, אוקיי, אני מבין. אני מבין, צריך שיהיה פה... יכול להיות שהוא אומר, משה רבנו אומר לו, קרשים וזה, אבל איך זה נראה? בצלאל צריך לבוא, וכאילו להצליח להלביש את הרעיונות האלה, ממש, בעצם מה הוא עושה בצלאל? בורא את העולם. בוא נחזור עכשיו לקדוש ברוך הוא. סליחה שאני ככה מדברת על זאת המחשה. בוא נחשוב שנייה אחת על הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז במרכאות, הוא ישב וחשב, איך אני אראה משהו מעצמי? ואז הקדוש ברוך הוא חשב, צריך לעשות משהו שיראה את הכוח של הדין. ואז הקדוש ברוך הוא הראה הריות ודובים וגם הוא ברא צמחים חריפים. הוא רוצה להראות את הכוח ואת הזהב. זה הכוח של החסד. הוא ברא דברים כאלה ואחרים. הוא רוצה להראות את הכוח של התענוג. הוא ברא ים. כתוב שמים זה תענוג. לא יודע, אני תמיד זה... הקדוש ברוך הוא מרחאות אף על עצמו, כמו שאומרים. הוא ברא עולם שמבטא את הסודות של המסתורין שלו, שהוא רוצה לגלות לנו, כדי שנכיר אותו. ועכשיו בצלאל צריך כביכול לחשוף את הסיפור של העולם דרך יצירת המשכן, דרך זה שמשה מספר לו על את הסיפור הפנימי של העולם. אז באים... אז כן, אז זה בצלאל, יש לנו את הקדוש ברוך הוא, שהוא המקור. יש את משה, שהקדוש ברוך הוא מראה לו את הסודות של היקום, של הבריאה. ויש את בצלאל, שהוא דרך הרמזים שמשה אומר לו, הוא מצליח להמחיש את זה. וההמחשה כשהיא יורדת לארץ היא מאוד חשובה. כי פתאום היא מגדילה לנו את החיים. אם המבנה הזה יהיה, ויש בו גם סדרי עבודה וכל מה שקשור למשכן, אז אנחנו נוכל לחיות את זה שהעולם הוא ביתו של השם. שהעולם הוא אלוקי. בלי המקדש אנחנו אומרים את זה כי אנחנו מאמינים בזה. אבל כשהמקדש קיים, אנחנו נחווה את זה, נחיה את זה, זה יהיה פשוט לנו. כן? משנחב את המקדש, ניטל טעם בפירות. הפירות מבטאים את השפע של החומריות. הטעם, הכוונה, מה זה? המילה טעם היא מאוד חמודה, גם טעם, שהענבים הם לא בטעם אז, ושהתפוז זה לא בטעם אז, אבל גם המילה טעם פירושה פשר הדבר. הנימוק, הטעם, משנחב המקדש ניטל טעם הפירות, ופתאום העולם נהיה עולם של חולין. אבל העולם הוא לא חולין, העולם הוא מלא סודות. אז יש לנו את משה ואת בצלאל, ועכשיו אנחנו יכולים להבין את מה שפתחתי בהתחלה. פתחתי בשאלה, למה התורה כל כך מעריכה במעשה המשכן. זה לא סיפורים מעניינים כמו על אברהם, יצחק ויעקב, וזה לא מצוות שאנחנו הולכים עכשיו לקיים אותם. אז מה אתה מעריך לי? התשובה היא, שבחלק הזה של התורה נמצאים הסודות של התורה. זאת אומרת, כל כתבי הארי, זה המקור שלהם. תביאו את ה... יום יבואו, אתם תלמדו כתבי הארי. בסדר השם. ו... כבר אני מברך אתכם, שתזכו לזה. מה אכפת לכם? מי שמברכים אותו, מה צריך לעשות? גם, ומה עוד? יפה מאוד, תודה רבה. תודה. אז בזאת שם שנזכה ללמוד כתבי הארי, אנחנו נראה שהם מלאים בפרטים אינסופיים. פרטים על גבי פרטים. זה מאוד מזכיר את המשכן. הרבה פרטים. במקום להגיד, תבנו משכן, המון פרטים. כמובן שזו תורה שבכתב, אז הפרטים מאוד מצומצמים. הארי זו תורה שבעל פה, אז הפרטים מתרחבים. כמו היחס בין פסוק בתורה לבין מסכת בגמרא. אבל זה מאוד ברור למה זה. מי ששאל אותי למה יש כל כך הרבה פרטים, אני אשאל אותו, תגיד לי, למדת פעם את מדעי הצמח? יש פה מישהו שרוצה ללמוד בפקולטה לחקלאות ברחובות? זה לא הקטע פה. אתה, יש לך עוד הרבה שנים בצבא, מה אתה? סתם, זה לא היה להלחיץ אותך. כל פרט בבריאה שלו מלא פרטים. בכל צמח יש תהליכים, יש דברים שקורים בו, יש לו חלקים שונים. מישהו פעם למד על גוף האדם, יש כזה קטע, שאתה לומד בגוף האדם, ככל שאתה יותר לומד לעומק, אתה מייחס ליותר, זה כמו שאתה מסתכל באתר מפה, באינטרנט, אתה יכול לראות את כדור הארץ, ואז אתה מתחיל, נכון? ואז אתה מגיע, עד שאתה מגיע לה, אם זה באיכות טובה. אז אותו דבר, מה זאת אומרת? כיוון שהעולם הוא מלא בפרטים, זה מדע האמונה, יש מדע. המדע מלא פרטים, גוף האדם. אז כשעומדים ביולוגיה בכיתה ד', אז עומדים על מערכת אדם. אבל כשרופא לומד מערכת אדם, הוא לומד על דברים אינסופיים שיש בתוך אדם. לא ימדו אותו בכיתה ד' את זה. בכיתה ד' ימדו אותו שיש דם. יש כדוריות לבנות ואדומות. מה זה הכדוריות הלבנות? איך הן בנויות? מה קורה שם? זה, וכל דבר אתה פותח אותו לעוד אלפי דברים, אתה נכנס לחדר, בתוך חדר. זאת אומרת שברור שאם העולם הוא אלוקי, יש גם באלוקות רבבות אינסופיים של פרטים. זה מה שהקבלה מלמדת אותנו. הקבלה מלמדת אותנו שכל עולם בנוי ממלאכים וספירות ועולמות, ולכן מכוח הספירה הזאת נוצר הדבר הזה והתהליך הזה. ולכן ברור שיש גם חלק בתורה ששמו פרשת תרומה תצווה ויקל פקודי, שבחלק הזה אתה נפגש עם כך שהעולם יש לו סודות, שהעולם נמשך מפרטים אינסופיים של סודות. מה אתה צריך לעשות? ללמוד את הפשט. מי שילמד בקדושה ובטהרה את פשוטם של המקראות של תרומה, תצווה ויקל פקודי, אז הוא יחשוב שהוא לומד כאן על איזה מודל. אבל הנשמה שלו מרגישה שהיא לומדת על האלוקות, ואיך האלוקות מתפשטת בחיים, ונמילא נאחזת בתוך המציאות. יהי רצון שבנה בית המקדש, במהרה בימינו. אני סוגר את ההקלטה.